טוב, אז אנחנו היום לומדים איגרת לא ארוכה שנכתבה לרב צבי יהודה בי"א אדר תרע"ז, זאת אומרת 1917. הרב קוק כמדומני נמצא באנגליה, ורואים את זה פה גם כי בהתחלה משהו שלא נמצא אצלכם, אז הוא כותב, אנחנו מצפים לתשועת השם, לקדושת שמחת ימי הפורים, מתוך כל המחשקים אשר כל כך ליפפו את כל מוסדי העולם, והיה לנו למקור ברכה וישועה. בקיצור, הוא כותב כאילו שהמצב קשה בעולם, יש הרבה צרות, מלחמה גדולה, והדברים שהוא יכתוב, הם קצת ייתנו לנו כוחות להסתכל על על המציאות. אז כנס ל הדבר עצמו, הוא אומר, דיברתי בשבת קודש דנה לפני קהל מקשיבים על דבר מחיית עמלק בתור זיכוך כל ערכי המציאות בכל המערכות המסובלים ממסע השיגים של זוהמת הרשעה המתפשטת מראשית גויים גם בתוכני הקודש. המתהפכים על ידי פגיעתה הרעה של הרשעה בידי רשעי עולם לרועץ. וזהו טעם איסור נתינת קנקנטום בתוך הדיו, משום דבעינן וכתב ומחה, כתב שיוכל להימחות. מצד צחצוחי הרשעה הנוגעים בערכי הקודש. ואם יד הרשעה מזהמת את כל היסוד במפעליה, הרי שורפים אותם ואת ההזכרות שבהם, כדי שלא להניח מקום לא למינים ולא למעשיהם. אז קודם כל, דבר ראשון, מבחינת הרב קוק, עמלק, זה לא רק עמלק, אלא איך היינו מגדירים את זה במילה מקבילה? למחות את עמלק זה למחות את מה מהעולם? את הרשע. את הרשע, את הרוע. את הרוע מהעולם. זה בעיקרון מחיית עמלק. משהו הרבה יותר גדול מאשר העניין הספציפי, המציאותי, כמובן שהוא עומד, אבל בחיית הזה זה יותר רחב. ואז מביא הרב קוק דוגמה מאוד מעניינת מאיך חזל מוחים את המלאק בתוך הדברים של היום יום שלנו. אז מה הדוגמה שהוא מביא פה? מה זה וכתב ומחה? כתב שיוכל להימחות. על זוכרים את מאיפה הפסוק הזה לוקח? וכתב, מה? סוטה. כן? וכתב הכהן את הכללות האלה בספר, ומחה אל מי אמרים. בגלל שכתוב וכתב ומחה, הרי כידוע הרי מכניסים את זה למים, ושם הכל זה צריך להימחות, אז אסור לשים חומר שנקרא קנקנטום, זה משנה למסכת סוטה, לא ניכנס עכשיו להתחיל לראות את זה. יש חומר שנקרא קנטנקום, החומר הזה פשוט הוא חומר, מה שנקרא, היו קוראים לזה היום, עמיד. זה לא נמחק. זה גם אם תשים אותו בתוך מים, בתוך מה, הוא לא נמחק. אז אסור לכתוב את המגילה של סוטה, הרי כותבים שם, עוד מעט תהיה בדף היומי, סוטה, אז הרי כותבים את הפסוקים של סוטה, כותבים אותם על המגילה, ואת זה מכניסים לתוך המים, וזה נמחק. ואסור לכתוב את זה בקנקנטום, כי אם לכתוב בקנקנטום זה לא ימחה. מה עומק ההלכה הזאת? נקרא לזה ככה. אפרופו, מי שרוצה קצת דוגמאות של תורת ארץ ישראל מהרב קוק, הרב קוק עצמו לא השאיר לנו הרבה, הוא כתב הרבה בתיאוריה על תורת ארץ ישראל, אבל על הדוגמאות מעשיות הוא כמעט לא כתב. אבל יש בתוך הדברים, יש לך הרבה ליקוטים כאלה בתוך כל מיני דברים. בעצם הוא אומר, למה הרי סוטה, היינו צריכים להקדים עוד מילה אחת, סוטה כאילו היא איזשהו ענף של הרוע שיש בעולם, כן? זאת אומרת, אישה ש... כן, מתברר כמובן שהיא סוטה באמת, לא? אם היא בסוף היא תאורה, אז הכל טוב. אבל היא באמת זינתה תחת בעלה, אשת איש, זה כמובן, מבחינת ההסתכלות של התורה, זה משהו מאוד מאוד חמור. מבחינת כל המבנה של המשפחה והבית הישראלי והטהרה בישראל וכו', וזה סוג של רשעה, כן? זה סוג של רוע. יצר הרע מאוד חזק, עד כדי כך היצר הרע הביא אותה לזה שהיא מזנה עם מישהו אחר, וזה רוע. הרוע הזה, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות עם הרוע הזה? להשמיד אותו, במילים אחרות, למחות אותו. זה בדיוק כמו מחות ימחה. וכתב ומחה, זה שימו לב למילים, זה בדיוק אותם מילים. כמו מחו תמחה את זכר עמלק, אותו הדבר, וכתב ומחה. זאת אומרת, בסוטה אנחנו רוצים שזה ימחה, שלא יישאר זכר לרשעות הזאת. עוד דוגמה שאומר אומר פה הרב קוק, אם שמתם לב, תגידו למה הוא התכוון, כשהוא אמר, אם יד הרשעה מזהמת את כל היסוד במפעליה, הרי שורפים אותם ואת ההזכרות שבהם. מה, למה הוא רומז פה? מה זה הזכרות?
מי אמר את זה?
מה?
ההיסטוריה שלהם אולי.
לא?
מי אמר את זה? את השם שלהם?
לא. אזכרות בכל... מה? שם השם. אזכרות זה שם השם. אז מה מדובר פה? מה קורה כאשר מישהו שהוא מין, כן, שהוא כופר, שהוא מין, כתב ספר תורה? מה עושים? שורפים את כל הספר עם שמות השם שבספר.
כהן שמה?
לא כהן. סופר סתם, שהוא... כופר, שהוא מין, מין, כן, לא, לא דבר, זה לא חילונים של היום, זה גם לא, לא כך מציאותי שהם כותבים, אבל לא אם יכתבו, לא יודע אם יקראו להם פה, מה שהוא קורא להם פה, המינים, לא להניח מקום, לא למינים ולא למעשיהם, כן, מפה למטה את המקורות, הרמב״ם ביכולת יסודי התורה, שורפים את הספר תורה עם שמות השם שבו, אתה אומר, וואו, וואו, לא הגזמת? כאילו, בכל זאת, שם השם, יותקבבקה, ללכת לשרוף את זה, 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 זה דבר חמור. למה עושים את זה? למה שורפים?
כדי
שלא יישאר שום זכר לאותו כופר, לאותו מין, אפילו אם הוא כתב ספר תורה, לא מעניין אותנו. כיוון שמי שכתב אותו זה מין, אנחנו שורפים אותו עם שמות השם שבתוכו. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שום זכר דבר הזה. כלומר, זה דוגמאות שבהם אנחנו בעצם סוג של נלחמים בכניסה של הרשעה שהיא מנסה להיכנס לתוך הקודש. אישה סוטה שמנסה לפגוע בקודש של הבית, סופר כביכול, סופר סתם, זה בדיוק סופר סתם, אבל אחד מין כזה שכותב ספר תורה, מנסה לכתוב ספר תורה, מנסה להיכנס לתוך הקודש, אנחנו מוחים אותו. בכללות הקודש, זה ככה איזה הערת סוגריים כזאת הייתי אומר, רק נגיעה יש לה. כמגע איש הנאבק עם יעקב, שהוא עושה אותו קצת צולע, ודי למטרת מחיקה זו, מחייה כוחנית, על כתב שיכול להימחות. כלומר, זה הוא מסביר, כאילו, אנחנו לא עכשיו, לא הורגים את ה... כאילו, את, עכשיו את האישה הזו, לא יודע מה אנחנו עכשיו... זה... לא כותבים בקנקנטום. שורפים את הספר תורה של אותו אדם, כן? זאת אומרת, אנחנו עושים איזה מחיקה קטנה כזאת כדי להילחם בכניסה, לא הקטנה, אלא היחסית קטנה הזאת לתוך הזה. אבל ככל שזה יותר גדול, אז זה כמובן יותר גדול. המלך זה כמובן שיא הדברים. אבל העיקר הוא עכשיו. ורבי מאיר, שלא יכלו חבריו לעמוד לסוף דעתו, בתורתו היה כתוב קוטנות אור באלף. כן, לא בעין, אלא באלף. ובירושלמי נאמר עליו המשיחכון. זאת אומרת, על רבי מאיר אומרים שהוא המשיח. כלומר, מה המשמעות של זה? הערת נשמה ממערכה כזו, שהעולם יעלה עליו אחרי שכבר אורו של משיח יזרח, והרשעה כעשן תכלה, מצידו לא היה צורך, וגם חיסרון יש במניעת הטלת הקנקנטום. ואפשרויות המחיקה והראויות לה, הרי הוא תוכן מנוגד למהות האור המזוקק שנאור העילה, תורה במאיר, המנהיר ומאיר עיני חכמים בהלכה. ועל פי מידתו היה מטיל קנקנטום בתוך הדיו. במשנה שם, מסכת סוטה, נדמה לי פרק ב' משנה ד' או ד' ב', תבדקו, אני חושב שהוא פה מביא את, 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 את המקור, פרק ב' משנה ד', אז מחלוקת רבי מאיר ורבי עקיבא, שני הראיות, כן? רבי מאיר לא אוסר להטיל קנקנטום בתוך הדיו. כלומר, אז איזה דרשה הוא לא דורש? וכתב, לא, לא, שם, את הקנקנטום, מה הדרשה הייתה בסוטה? וכתב, הוא מחה, כתב שיכול להימחות. רבי מאיר לא סובר את זה. רבי מאיר חולק על הדרשה הזאת, ואומר לו, אין לי בעיה שזה יהיה כתב שלא יכול להימחות. מילים אחרות, אומר, 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 אומר הרב, זאת אומרת שלפי רבי מאיר, רגע, אבל לכאורה, מה, זה בעיה, זה הרי, הרי זה אישה סוטה, ואנחנו אמרנו שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים למחוק, אנחנו רוצים שזה יימחה, אנחנו רוצים מה שנקרא, לא לתת לזה מקום, להילחם בזה. אומר רבי מאיר, לא, לא צריך כל כך להילחם בזה. למה לא צריך כך להילחם בזה? לכאורה זה בעיה, זה רוע. זה רשע, זה לא טוב לעולם. אז מה אתם אומרים? מה מאיר אומר? אצלו לא היה כתוב קוטנות אור, אלא קוטנות אור. זאת אומרת שהוא מאיר, גם קוראים לו מאיר. הוא מאיר עיני חכמים בהלכה, יש לו את היכולת להסתכל פנימה על כל דבר, ולראות את הטוב שיש גם בדבר שלנו נראה רע. כלומר, אומר רבי מאיר, אני יכול לקחת את הנקודות הטובות שיש בתוך הרע, ולהכניס אותם לתוך הטוב. עבד רבי עקיבא, אומר הרב, תכף נחזור לרבי מאיר, אבל הרב קוק גם מסביר את רבי עקיבא. אבל רבי עקיבא אמר לו, שמידת העולם עדיין נדרשת היא, גם בכל ערכי הקודש לכוח המחיקה. כדי שיסתעף ממנה ענף המחיקה המוחלטת, למחות זכר המלאק בכל הסתעפותה. ומציאות המחשך של המלאק, עכשיו כל זה הוא מסביר את רבי עקיבא, מציאות המחשך של המלאק, התפשטות כל המידות הרעות, והנפשיות הלאומיות של כל עם וגוי, המביאה את כל האסונות הפרטיים והכלליים, כדברי הפסיקתא, שכל זמן שהמלאק בעולם כנף מכסה את הפנים. וכולי, כן? אומר רבי עקיבא, אומר רבי מאיר, תשמע, אתה הלכת, מה? הלכת רחוק מדי. אולי לעתיד לבוא זה יהיה נכון, אבל עכשיו זה בעייתי לעשות את מה שאתה אומר. אם נלך עכשיו למה שאתה אומר, כאשר עדיין הרע נמצא בעולם, והוא משפיע מאוד בעולם, אם אנחנו עכשיו ניתן לו מקום, אז מה יקרה? הוא ישפיע, ולא נצליח, מה? לקחת אותו, כמו שרבי מאיר אומר לנו, מה רבי מאיר אומר לנו לעשות? מה?
לצד האור.
לקחת אותו, להכניס אותו לטוב. הרי כולם מכירים, נכון, היה את אליש האחר, שהוא יצא לתרבות רעה, כן, אליש בן אבויה, היה תמיד חכם גדול, ושם הגמרא בחגיגה מספרת שרבי מאיר היה אומר על אליש האחר, הלך ללמוד ממנו תורה, והוא אמר משפט מאוד ידוע, כשהוא הלך ללמוד תורה מאליש האחר, הוא אמר, מצאת, מכירים את זה? מצאת אגוז או מה? רימון. זרוק את הקליפה, תאכל את הגרעין. מה הוא התכוון? יש לך איזה פרי, יש לו גרעין ויש לו קליפה. קליפה היא לא טובה, הגרעין הוא טוב. מה אתה עושה? אתה מבודד את הקליפה מהגרעין. אז גם אליש האחר, עזוב עכשיו את כל הרוע שיש בו, יש לו איזה נקודת אמת בפנים, זרוק את הקליפות, קח את נקודת האמת, קח אותה לעצמך. אגב, זה גם מחלוקת, זה מחלוקת בין רבי מאיר לרבנן, האם אפשר ללמוד תורה מרב שאינו הגון. יש איסור ללמד תלמיד שאינו הגון, ויש איסור ללמוד תורה מרב שאינו הגון. הדעה המקובלת של חכמים זה שאסור ללמוד תורה מרב שאינו הגון. כי הוא לא הגון, אז אתה תלמד ממנו מה יקרה. אתה תלמד ממנו גם דברים לא הגונים, ובסוף אתה תהפוך להיות לא הגון, כי הוא הרב שלך, והוא מלמד לך דברים לא טובים, אז עדיף שלא תלמד ממנו גם את ה... גם אם יש לו מה לתת לך דברים טובים, עדיף שלא תיקח גם אותם, כי אם תיקח אותם, אתה תיקח אותם בעסקת חבילה, יחד עם הדברים הלא טובים, אז עדיף שלא תיקח בכלל. אומר רבי מאיר, לא, אתה יכול ללמוד תורה מרב שאינו הגון, זה בדיוק אותו עיקרון, זה כמו אליש האחר. קח ממנו את ה... תדלה את התורה שאתה יכול לקחת, כל השאר שזה קליפות, אל תיקח. אז קודם כל, לפני ש... נראה את, את, את ההמשך לגבי החיבור של זה לפורים, אבל קודם כל, הדבר הזה הוא כמובן, רבי עקיבא ורבי מאיר היו לפני 2000 שנה, לפני, כן, קרוב ל-2000 שנה. ובינתיים, מן הסתם, התקדמנו קצת. והירושלמי אומר על רבי מאיר שהוא, הנשמה שלו זה בבחינת משיח. זאת אומרת, הנשמה שלו תופיע בדור של המשיח. שאנחנו בעצם בדור של המשיח. זאת אומרת, משיח זה לא רק אדם, זה אדם שיגיע כמובן עם כל ההגדרות שיש ברמב״ם וכו', אבל משיח זה תקופה. ימות המשיח, כמו שרואים ברמב״ם, ימות המשיח זה תקופה. ונראה ככה מדברים של הרב קוק גם פה וגם במקומות אחרים שהוא רומז לכך שבתקופה שלנו הנשמה של רבי מאיר מתחילה להופיע ויש לנו היום יותר כוח מאשר אז שרבי עקיבא אמר לו רבי מאיר תשמע אולי אתה צודק אבל רבי מאיר בדרך כלל לא פוסקים כמוהו אבל יש מקום שכתוב שלעתיד לבוא יפסקו כמוהו, זה בדיוק אותו עיקרון, לא פסקו כמוהו אז, כי אז הוא היה יחיד ובודד, ורוב ההנהגה לא הייתה כזאת, ואי אפשר להקדים את המאוחר, ולהביא איזה מישהו עם איזה הסתכלות כזאת עמוקה, כאשר המציאות של החיים היא לא כזאת. ולכן ההלכה היא לא כמוהו. אבל עדיין הדעה שלו מופיעה, שלכתוב עם הקנקנטום מותר. וקוטנות אור, ואליש האחר, ועוד דוגמאות כאלה, שכל המחנה המשותף הוא, שכשאנחנו מגיעים לדור המשיח, אז הנשמה של רבי מאיר מתחילה להופיע, וזה אומר שכבר אנחנו יכולים להתחיל לעשות את עבודת הבירור הזאת, שהיא לא פשוטה, היא עדיין מאוד מורכבת, מסוכנת, ולא בטוח שהיא מתאימה לכל אחד, וכולי, והיא צריכה זהירות, בטח להגיד את זה בצורה כללית, ולהתנהל ככה כהנהגה ציבורית, אבל יש פה איזה נקודה למחשבה שאומרת שאנחנו כבר מספיק חזקים, מספיק יציבים, כדי לדעת להתמודד עם הרשעה לא בצורה כוחנית של למחות אותה, וכל דבר ישר רק להתנגד לו, אלא לנסות לראות את נקודת האמת שיש בו, ולקחת אותה אלינו, ומילא זה גם, כבר מעקר אותה מכל העניין שלה, כי כל הכוח שלה זה שכאילו מביאה איזשהו משהו מנוגד לה, לקדושה, לרוחניות וכו'. עכשיו, ברגע שאתה לא, אם אתה מתנגד לישירות, אז היא ממשיכה להתנגד. אבל אם אתה מבין שיש בה איזה נקודות אמת, ואתה מנסה לקחת את נקודות האמת האלה, ואגב, כמובן שכל זה מאוד מזכיר את ההגדרות הידועות מהחסידות של התהפכה והתקפיה, כן? סתם מכירים שלא מכיר, נגיד את זה בשתי דקות. יש בחסידות, דיברו הרבה, בחינה אחת של התקפיה, זאת אומרת שהרע נלחם בטוב ובעצם מדכא אותו, בעצם חונק אותו ומנצח אותו. זאת אומרת, הוא לא לוקח ממנו שום דבר טוב, אלא פשוט מבטל אותו. וזה גם נוגע לכל אדם עם עצמו, עם הכוחות החיים וכוחות היצר שכביכול הוא רע בתוך האדם. ויש בחינת התהפכה. בחינת התהפכה, מה עושים? לוקחים את הכוחות של הרע והופכים אותם לכוחות טובים. לא כזה פשוט לעשות את זה, אבל מבחינת הרעיון, מבחינת האידיאל, זה ודאי דבר שאפשר לעשות אותו. זאת אומרת, בהנחה שהכוחות שיש, כוחות האלה נבראו בעולם לאיזשהו צורך, הם לא כוחות שליליים במהות שלהם, ולכן אפשר לקחת את הכוחות האלה ולהפוך אותם, להשתמש בהם לטוב. ואז אתה בעצם גם ממילא מבטל אותם, כי ברגע שהם הפכו לטוב, אז כל העניין שלהם בעצם נעלם, כי כל מה שהחזיק אותם זה היה ההתנגדות. אבל ברגע שאתה לוקח מהם את הנקודה והופך אותה לכוח חיים חיובי, אז ממילא הרע הזה איבד את כוחו, איבד את מהותו. וזה הבחינת התהפכה, זה בעצם מה שרבי מאיר אומר. כאילו אם אני אעשה איזושהי השוואה כזאת גסה, כן, אז רבי עקיבא אומר, לא, התקפיה, צריך למחות, צריך להילחם, לא הגיע הזמן. רבי מאיר אומר, התהפכה, אתה יכול לקחת את הרע, אתה יכול להפוך אותו לטוב, ולהשתמש בו לצורך ה... משיך הרב, ומחבר את הדבר הזה לפורים, ואומר ככה, ואז אור תורה שבעל פה מתאחד עם אור תורה שבכתב, והאורים מתפלשים מזו לזו, כתוב זאת זיכרון בספר תורה שבכתב, ושים באוזני יהושע תורה שבעל פה, ואין כותבים שלא מן הכתב שום דבר מתורה שבכתב, כדי שלא לערב את הכתב עם הפה, כביאורה של סברה זו בירושלמי מגילה. וכל זה אין שייך בגדולי המעלה הרואים עולמם בחייהם, שזה אחד הביטויים שנאמרו על רבי מאיר. וכל שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, ואורו של משיח עליו זורח. ורבי מאיר, שנאמר עליו ואף אפיך יישירו נגדך, כתב שלו מן הכתב כשם שהטיל כאן קנטון בתוך הדיו. מה הולך פה? עוד הסבר של עוד מחלוקת בתנאים על פי מה שהוא הסביר קודם. מקובל אצלנו, הדבר המקובל הוא שדברים שבכתב, דברים שבכתב, אי אתה רשאי ל... אומרם בעל פה. דברים שבכתב, אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. יש לך משהו בכתב, אתה צריך לקרוא אותו מהספר, אסור להגיד אותו בעל פה. אגב, הלכה למעשה שדנים עליה בכל מיני מצבים, מה מותר, מה אסור, אבל זאת ההלכה. יש הבחנה ברורה בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה. שימו לב, עד שלא נכתבה המשנה, שזה בדיעבד, הרי איך הגמרא אומרת על זה? למה כתבו את המשנה? מה הפסוק שאמרו על זה? פסוק שאומר אין ברירה. מה הפסוק איזה פסוק אומר אין ברירה? עד היום משתמשים בזה כביטוי. אין ברירה, חייבים לשנות כי חייבים. אז איך קוראים לזה? פסוק בקהלת. אני אגיד את המילה הראשונה, כולם יזרמו. עת? עת לעשות להשם, הפרו תורתך. נכון? זה הפסוק שהגמרא אומרת, שמזה למד רבי, שבדיעבד מותר לכתוב את התורה שבעל פה, וזה בדיעבד כידוע. עד רבי, כל השנים, כל בית ראשון, למעשה גם רוב תקופת בית שני, כמעט כל תקופת בית שני, לא נכתב. למה לא נכתב? כי יש תורה שבכתב, וקוראים לה תורה שבכתב, כי היא כתובה, ויש תורה שבעל פה, שכל המהות שלה, שהיא לא נכתבת, אלא היא בעל פה, היא עוברת מרב לתלמיד, מאב לבן, היא עוברת בעל פה, והיא לא נכתבת. בדיעבד, שאין ברירה, כי התורה תשתכח מישראל, כי הולכים לגלות, אז כותבים את התורה שבעל פה. אבל בעיקרון אסור לכתוב את התורה שבעל פה. אגב, תקנו את המזגן, הוא עובד, לא עובד? מה? אחרי הפעם הקודמת, ישר שהלכתי, ובא פה יום אחד, אמר לי שסידר. תגידו לי, אם זה לא מסודר, תגידו לי, שאני אתקן. אז אם כן, וזה גם הפוך. זאת אומרת, דברים שבכתב אתה לא אומר בעל פה, דברים שבעל פה אתה לא כותב אותה. למה ההפרדה הזאת כזאת חשובה? מה ההבדל בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה? כאילו, מה מסמל את התורה שבכתב, מה מסמל את התורה שבעל פה?
התורה שבעל
פה. כן.
שבכתב זה מלמעלה,
בעל פה זה מלמטה. תורה שבכתב מאוד עליונה, מאוד גבוהה, מאוד אלוקית, מאוד רוחנית. תורה שבעל פה, מאוד מציאותית, מאוד מעשית, מאוד עוסקת במציאות, בחיים שלנו. אי אפשר לחבר בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. זה יבלבל אותך אם אתה זה. כי תורה שבעל פה היא מעשית, היא כאילו מורידה אותך למטה. אם אתה תכתוב אותה, אז זאת אומרת שאתה כאילו רואה בתורה שבכתב. אם אתה תגיד את התורה שבכתב בעל פה, אז אתה כאילו הופך אותה להיות תורה שבעל פה, אבל היא לא בעל פה, היא צריכה להישאר, כן, הטור אומר על ברכת התורה, שנתן לנו תורת אמת, זו תורה שבכתב. חיי עולם נטע בתוכנו, זה תורה שבעל פה. זה תורה תמיד, תורה שבכתב, זה תורה שבעל פה. חיי עולם אתה בתוכנו, בתור המציאות שלנו. יש הפרדה. יפה. מגיע רבי מאיר, ואומר הרב, אחרי שהוא נותן עליו כמה תיאורים, כן, גדולי המעלה, רואים עולמם בחייהם, אורו של משיח זורח עליו. מה הוא עשה? הוא כתב שלא מן הכתב. זאת אומרת, הוא אסור לכתוב תורה שבכתב שלא מן הכתב. הוא כתב שלא מן הכתב. הוא כתב את הבכתב בעל פה. מהזיכרון בעל פה. זאת אומרת, מילים אחרות מה הוא עשה? הוא חיבר. הוא חיבר תורה שבכתב, תורה שבעל פה. עכשיו תראו כאילו את המעבר של הנושאים של הרב, שהוא רואה בזה את אותו עיקרון. להבדיל אלף אלפי הבדלות. יש המלאק, שזה כוח הרשעה המרכזי בעולם, שורש הרשעה בעולם. אחר כך זה מגיע לעם ישראל, לא עלינו, דרך אישה סוטה, או דרך הוא הכופר של המין שכותב ספר תורה, ודברים, או אליש האחר שמלמד, רב שאינו אגון שמלמד תורה. ורבי מאיר אומר, לא, אתה יכול להיכנס פנימה ולהסתכל. ואז זה מגיע בכלל לתחום, שהוא בכלל כאילו משהו אחר לגמרי, מה זה? הכל פה בקודש, זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הכל פה תורה. אבל עם כל זה שהכל פה תורה, יש פה שאלה, האם אפשר לחבר את התורות האלה או לא? כי מי ש... כמו רבי עקיבא, שאמר שכתב שצריך להימחות, מי שחושש שהרשעה, החיים המציאותיים, הרע והרשעה הם לא, כמו שאמרנו קודם, זה כוחות חיים שהלכו לכיוון הרע. זה לא רע בשורשו, זה כוחות החיים המציאותיים. מי שחושש שהכוחות האלה הם יפילו והם יפגעו בטוב, אז הוא אומר, תרחיק אותם כל הזמן, תמחה אותם, תרחיק אותם, תשרוף את זה. ואם זה תורה שבכתב, תורה שבעל-פה, אז עדיף לא תחבר כדי שיהיה לכולם ברור, כאילו זה גבוה העליון, זה החיים, זה המציאות, לא לערבב אותם, שלא פתאום העליון ירד למטה, התחתון ירד למעלה, יהיה פה בלבול שיכול לעשות נזקים. אז לא כותבים, לא בעל פה, לא בכתב, שומרים כל אחד על הגבולות גזרה שלו. בא רבי מאיר, כתב שלא מן הכתב. עוד אופן של חיבור של כוחות החיים, פה לא נגיד רע, חלילה, תורה שבעל פה, זה לא רע, אלא, אבל זה מציאות, זה כוחות חיים, כוחות של, של נמוכים, קורה. קח את הדברים האלה, אומר, כן, הם מחוברים ללמעלה, אין לך בעיה, אתה יכול לכתוב אותם בעל פה, אתה יכול את זה לכתוב בכתב, וזה זה, 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 לא יקרה כלום, כי אפשר לחבר את זה. ממילא, אנחנו מגיעים לסוף, שהוא בעצם שיעור שלם, אבל נאמר את זה בקצרה, לא יודע עד שבוע הבא, נראה מה יהיה שבוע הבא, אולי נמשיך את זה. ממשיך הרב, ובימי הפורים, שמחיית עמלק נתגברה, נתאחד יסוד תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. והדר קיבלוה ברצון בימי אחשוורוש, מה שקיבלו כבר על ידי כפיית הר כגיגית. מצד תורה שבעל פה כדברי התנחום הידועים, שהם נכונים למוצאי דעת. אז למה הוא מתכוון? נגיד את הדברים, לא יודע אם נחזור עליהם או לא, בואו קודם כל נסביר אותם עכשיו. אומר הרב, הרי כידוע, הגמרא אומרת, הדור קיבלו ימי אחשוורוש. כולם שואלים סתירה, מה זה הדור קיבלו? כבר קיבלו את התורה מרצון, מתי? מה? נעשה ונשמע, אמרו כבר נעשה ונשמע, דיבר על זה הרב רובן ססון, נתן כיוון. מדרש תנחומה, הוא מסביר את הסתירה בין שני הדברים האלה. מה, איך הוא מסביר? יפה. תורה שבכתב קיבלו ברצון. כלומר, מה שכתוב נעשה ונשמע, זה היה על תורה שבכתב. התנחומה אומר, תורה שבכתב, שקלה היא לקיום, ומעטים דבריה, זה פחות או יותר, אני אומר את זה למילה למילה, אבל זה נמצא בפרשת תנחומה, בפרשת נוח, באות ג' שרוצה לראות את זה בפנים, כדאי לראות את זה בפנים. הוא אומר, דברי המעטים, קלה היא לקיום, לכן קיבלו. אולי אם אתם רוצים, אתם מקבלים את התורה, הוא אומר, כן. מה הבעיה לשמור שבת, שהוא אומר לך, זכור את יום השבת לקדשו, סבבה, זה בסדר, הוא אומר לך פה עכשיו, הרב אלירן, הבורר, איך אתה אוכל, איך אתה חי כל התורה שבעל פה. זה תורה שבעל פה, קיבלו ברצון. תורה שבעל פה, לא קיבלו ברצון. למה לא קיבלו ברצון? כי זה נוגע לחיים. זה נכנס לך לברידים, כפשוטו כמעט. נכנס לך תוך החיים. כל צעד ושעל, איך מותר, איך אסור, איך... לא קיבלו את זה ברצון, אומרים, תשמע, זה כבד עלינו עכשיו לחיות ככה את, את היום-יום. הגוף שלנו, זה דומה קצת למה שהוא אמר בעיקרון הזה, שהנשמה כאילו קיבלה, נכון? הוא אמר, רב עובד ססון הביא את הרעיון הזה, שהנשמה קיבלה, אבל הגוף לא קיבל ברצון. זה בדיוק אותו עיקרון. התורה שבכתב היא עליונה יותר, היא שייכת לחלק הרוחני של האדם, זה קל יותר, הוא מקבל את זה, התורה שבעפה שייכת לחיים, שייכת לגוף, שייכת למציאות, לא קיבלו אותה ברצון. הגיע פורים, ופה הם ראו שהקדוש ברוך הוא נמצא דווקא איפה, דווקא בגוף. כי הרי כל ההתרחשות, כידוע, הייתה בתוך הרמונות הזוהמה של המלך, תוך כל החומריות, תוך כל המאכל והמשתה והעריות וכל הדבר הזה. והקדוש ברוך הוא נמצא שם, בסוף הגאולה יוצאת מתוך זה, מתוך המציאות הזאת יוצאת הגאולה. המציאות הזאת יותר מתוך הגאולה, אז עם ישראל פתאום הבין שהתורה שבעל פה היא בעצם גם הם רוצים אותה. היא גם כמו התורה שבכתב. הגוף שלהם רוצה את התורה. אין חילוק. עד פורים היה שיטת רבי עקיבא. כן? היה תורה שבכתב, היה תורה שבעל פה, תורה שבכתב קיבלו, תורה שבעל פה לא קיבלו. תורה שבעל פה היו צריכים כל הזמן לכפות את עצמם. מודעה רבה לא ראיתה, היו צריכים כפה למרקי גיגית על התורה שבעל פה, כי זה קשה לקיים אותה מרצון. והיה את ההפרדה הזו. הגיע פורים, קיימו את התורה שבעל פה מתוך רצון. איך זה הגיע הדבר הזה? בגלל כל ההתרחשות שהייתה בתוך החומר, בתוך המציאות, בתוך החיים. אם כן, חוזר עכשיו ומשלים את כל התמונה, אז אם כן, אותה מחיית עמלק, שזה בעצם מה שאנחנו אמורים לקיים בפורים, אנחנו מקיימים את זה. השאלה היא איך, האם בצורה כוחנית, אז עמלק נטו, אז צריכים להרוג אותו. רק היום לא יודעים מי זה, אז אין לנו את המצווה הזאת, כי זה משהו פיזי. התורה אומרת, גם על זה יש איגרת אחרת של הרב ששואלים אותו על האכזריות בהריגת המלאק, והוא מסביר את, את הצו האלוקי הזה שאומר להחריט את הרוע הזה מהעולם. כשאין המלאק פיזי, אז כידוע בעצם אנחנו כבר לא יכולים להחריט אותו. נשאר לנו עכשיו דרך ההתמודדות עם הרע בעולם, הרע העולמי, איך מתמודדים איתו. פה שתי השיטות. שיטה רבי עקיבא וכולי, השיטה המקובלת שאומרת תמחה אותו, תרחיק אותו, תפריד את התורה שבעל פה מהתורה שבעל פה וכולי. ורבי מאיר שאומר לו, מאיר שאומר, אתה יכול לשים כאן קנטום, אתה יכול לקחת את נקודות הרע, אתה יכול לכתוב שלא מן הכתב. ופורים, מאוד אומר הרב קוק, פורים מאוד מחזק את הכיוון של רבי מאיר. כי בעצם מה שקרה בפורים זה שעם ישראל כולו, לא יחידי סגולה, עם ישראל כולו בעצם הכיר בדבר הזה איך החומר עצמו הוא קדוש, איך האלוקות נמצאת בתוך, בתוך מציאות החיים, בתוך החומר. אז זה נתן איזשהו הערה כזאת, ההערה הזאת כמובן מחכה, כן, רבי מאיר היה אחרי פורים ועדיין רבי עקיבא חלק עליו, אז זה לא שמיד, יש יום אחד בשנה קודם כל שאנחנו כאלה, זה פורים. אלא שלאט לאט יש פורים כל יום, כאילו כמו שהשיר אומר, כן, למה לא כל יום פורים. אז באמת אצלנו בדור הגאולה זה כבר, אז פורים עשו באמת, הוא יום אחד כמובן, אבל מבחינת התפיסה של, של קדושת החיים, של הקדושה שיש בתוך הטבע, כל היסודות האלה שאנחנו מכירים אותם מהרב קוק, קורות התחייה ו, וכדומה, זה בעצם בפורים יש חיזוק מאוד גדול לכיוון הזה, כי זה מה שהיה בפורים. היה התגלות כזאת שהראתה לנו שזה ככה, שהאלוקות, התורה שבכתב מתחברת עם הבעל פה, ואגב, כל הסיפור של מגילת אסתר זה איזשהו חיבור בין תורה שבכתב לבעל פה. מגילת אסתר היא כזאת שמצד אחד היא כתובה בספר, מצד שני יש לה הלכות אחרות מספרי תורה אחרים. אפשר לקרוא גם חלקים ממנה בצורה אחרת. זה לא כמו שאר כתבי הקודש, כי זה בעצם חיבור בין תורה שבכתב ותורה שבעל-פה, זה בדיוק, בדיוק מה שרבי מאיר אומר, שבכלל אפשר להרבב. הרב מסיים, הדברים מסתעפים לסעיפים רבים לעודד לב תאורי רוח לעלוז בפור גם בימי המצוקות הללו. אז הוא מתכוון למלחמת העולם, שיש הרבה מצוקות, אבל הדברים האלה יכולים לשמח. למה יכולים לשמח? כי כשאתה רואה כזה רשע, אתה אומר, מה הקדוש ברוך הוא עושה עם הרשע הזה? מה זה הדבר הזה? ואז, לפי הכיוון הזה, כנראה רומז הרב קוק, כשאנחנו נסתכל עמוק, אנחנו נבין שכל הרשע הזה גם, יש לו איזשהו תפקיד, יש לו בסוף איזה משהו שאמור לצאת ממנו, יש איזה מהלכים אלוקיים פה וכדומה, כנראה שלזה הוא, לזה הוא רומז פה על ה... המלחמה שקורית באותו זמן. טוב, בעזרת השם, נזכה, תודה ולברכה, יישר כוח.